שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף סמך במסכת חולין. נתחיל בשליש התחתון של עמוד א' ונסיים ממש בשורה האחרונה של עמוד ב'.
השיעור היום יהיה 13 דקות.
אחרי שאתמול סיימנו את השיעור בקצת אגדתא, היום יש לנו דף שהוא כולו אגדתא. בשביל לעשות לנו קצת סדר, נחלק אותו לשלושה חלקים. החלק הראשון מובא אגב זה שבשיעור הקודם דיברנו על הקרניים והפרסות של החיות, אז אגב זה הגמרא מביאה שלוש מימרות של רב יהודה שגם עוסקות בפרסות ובקרניים. המימרה הראשונה זה אומר לנו רב יהודה, תדע לך, אם אתה קונה שור, אתה צריך לצפות שהשור יהיה קרסטן, כלומר עם בטן רחבה, פרסטן עם פרסות רחבות, עם ראש גדול ועם זנב גדול וארוך. לעומת זאת, בחמור זה בדיוק להפך, ואם הביאו לך משהו שהוא לא כזה, אתה יכול לומר שזה מקח טעות. זו מימרה ראשונה, היא לא כזה אגדת, מכאן והלאה זה רק אגדת. מימרה שנייה זה שאומר רב יהודה, השור שהקריב אדם הראשון הייתה לו קרן אחת במצח, הוא לומד את זה מתהילים סמכתת, שם דוד המלך מתפלל שהתפילה שלו תהיה טובה יותר מאשר השור שהקריב אדם הראשון, והניסוח שלו זה ותיטב להשם משור פר מקרין מפריס, ומסביר רב נחמן שהכתיב זה בלי יוד, כלומר כאילו כתוב מי קרן, משמע שהייתה קרן אחת. זו מימרה שנייה. מימרה שלישית גם כן על אותו פסוק, הוא אומר למה כתוב קודם הקרין ואז מפריס, הרי כששור נולד הוא נולד עם הפרסות שלו והקרן גדלה רק אחר כך, זה היה צריך להיות כתוב מפריס מקרין. אלא מסביר רב יהודה שהשור שהקריב אדם הראשון הוא לא נולד, אלא הוא נברא ישירות על ידי השם, וכשהוא נברא הוא יצא מאדמה כשהוא כבר מבוגר, כלומר עם הקרניים או הקרן, והוא נברא כך שהוא יצא מאדמה והראש יצא קודם, אז יוצא שהקרן הגיעה לפני הפרסות ולכן מקרין מפריס. וזה מסיע למה שרבי יהושע בן לוי אמר, שכשהשם ברא את כל היצורים הוא לא ברא אותם כתינוקות אלא בקומתם נבראו, כלומר כשהם כבר גדולים, והוא גם הוסיף שהם נבראו גם בדעתן ובצביונם. מה הכוונה? בצביונם רשי מסביר שהם בחרו באיזה צורה להיראות, ובדעתן רשי מסביר שהשם כביכול התייעץ איתם לפני שהם נבראו, ורק שהם הסכימו אז הם נבראו. עד כאן בסוגריים לגבי המימרה השלישית של רב יהודה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה בשורה השישית לפני סוף עמוד א', וזה מובא כהמשך למה שהרגע אמרנו. אמרנו עכשיו בין השאר שכשהשם ברא את העולם הוא ברא הכל בדעתן, כלומר התייעץ איתם, אז אגב זה הגמרא מביאה עוד שתי דרשות על דברים שנבראו וכביכול היה להם איזשהו משהו לומר בעניין. הדרשה הראשונה זה לגבי הדשאים, שלכאורה יש לנו סתירה קטנה, בבראשית א' י' א', כשהשם מצווה על הארץ להוציא דשאים ועצים, אז כתוב כך, תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, זה לגבי הדשא, ומיד אחרי זה עץ פרי עושה פרי למינו. אז נשים לב שלגבי הדשא לא כתוב למינו, ולגבי העצים כתוב. לעומת זאת, פסוק אחד אחר כך כשזה קורה בפועל, אז פתאום כתוב למינו על שניהם. כתוב, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו. אז איפה פתאום הגיע למינהו הזה על הדשאים? דורש רבי חנינא בר פפא שהדשאים עשו קל וחומר בעצמם. הם אמרו, אם לעצים השם אמר לעשות הפרדה שכל עץ יהיה קצת נפרד מהשני, כלומר למינהו, אז קל וחומר אנחנו, שמטבענו אנחנו יוצאים ככה בבלגן, שגם כן נעשה הפרדה. שיהיה למינהו, ולכן הם יצאו נפרדים, וכתוב ששר העולם, המלאך שממונה על העולם, הוא מאוד אהב את זה שאפילו הדשאים רוצים לעשות את רצונו של מקום, והוא אמר להם את הפסוק, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, שהשם שמח בדשאים שמסור רצונו. זו מימרה אחת שאנחנו רואים שהבריאות עצמם הייתה להם איזושהי אמירה באיך להיברות. עכשיו נדלג לרגע לשלוש שורות הראשונות של עמוד ב', נחזור להם עוד רגע. המימרה השנייה זה דרשה של רבי שמעון בן פזי, גם הוא עושה דבר דומה, מראה סתירה בפסוקים, הפעם לגבי המאורות. כתוב בבראשית א' ת' ז', ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, כלומר שניהם גדולים, אבל מיד אחרי זה כתוב את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. אז תחליט, הירח הוא גדול או קטן? דורש רבי שמעון בן פזי שבהתחלה שניהם נבראו גדולים, אבל אז הירח אמרה לפני השם, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד? אז אמר לה השם, צודקת, לכי ומעטי את עצמך, ומאז הירח קטנה יותר מהשמש. אבל הירח לא אהבה את זה והיא קצת נעלבה, היא אמרה, אני אמרתי משהו הגיוני, למה אתה אומר לי להקטין את עצמי? ואז השם מנסה לפייס אותה בארבע דרכים שונות. דבר אחד הוא אומר לה, השמש תהיה רק ביום, את תהיה גם ביום וגם בלילה, תלוי בזמן בחודש, אבל הירח ענתה, מה זה עוזר לי? הרי ביום לא ישימו לב אליי, שרגע בתיארה, מה יהני? אז דבר שני אני אומר להשם, עם ישראל ימנו את החודשים ואת השנים לפי הירח. אבל הירח ענתה, זה לא מיוחד, הרי גם הולכים לפי השמש, הרי קובעים את העונות ואת השנים המעוברות לפי שנת השמש. אז הדבר השלישי שהשם אומר לה זה שיקראו לכמה מהצדיקים בשמך, כמו שיעקב אבינו נקרא בעמוס יעקב קטן, ויש לנו את התנא שמואל הקטן, ויש פסוק גם על דוד המלך שנקרא קטן, אבל גם זה לא פייס את הירח. ובסוף דבר רביעי אומר השם, הביאו כפרה עליי שמיעטתי את הירח. יש שני כיוונים להבין את מה שהשם אמר, או שכוונה היא שהשם עצמו כביכול צריך כפרה על זה שהוא עשה את זה לירח, או מסביר הריף שהכוונה היא שבראשי חודשים כשהלבנה מתחדשת, זה יהיה הזמן שבו עם ישראל יזכה להביא כפרה, כלומר קורבן החטאת של ראש חודש, וזה הפיוס הרביעי לירח, וזה מביא אותנו לשליש העליון של עמוד ב', וראינו כאמור שתי דרשות שבהם לבריאות יש איזושהי אמירה לגבי איך הם ייברו. זה עיקר החלק השני, עכשיו יש לנו עוד שני דברים להוסיף בסוגריים, אחד זה כאן בשליש העליון, אגב זה שהזכרנו את בריאת הדשאים, אז אומר רב אסי עוד סתירה לגבי הדשא, בהתחלה בבראשית א' משמע שהדשא נברא ביום השלישי, ותוצא הארץ דשא וכו', אבל בבראשית ב' פסוק ה' כתוב, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוהים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה, משמע שעד שנברא אדם, בעצם עוד לא היו צמחים, אז יש כאן סתירה. עונה הגמרא, ביום השלישי הם נבראו, אבל הם עוד לא יצאו מהאדמה, הם עמדו סמוכים לפני האדמה, ורק ביום השישי כשנברא האדם והוא התחיל לעבוד את האדמה, כשמה הכוונה לעבוד את האדמה? הכוונה היא לעבודה שבלב, כלומר תפילה, רק אחרי שאדם התחיל להתפלל וביקש עליהם רחמים, אז ירדו גשמים והם יצאו החוצה בפועל. זה היה סוגריים ראשונים לגבי הדשאים, וסוגריים נוספים לגבי הדשא, נחזור חזרה לשורות הראשונות של עמוד ב', אמרנו מקודם שהשם עצמו לא אמר לדשאים לגדול למינו, כלומר כל מין בנפרד, אבל הדשאים מעצמם עשו את זה, ועכשיו שואלת הגמרא שאלה הלכתית, האם זה משפיע על דיני כלאיים? בשביל להבין את זה נקדים בקצרה, יש שלושה איסורי כלאיים שנוגעים לצמחים, אחד זה כלאיים של תבועה וגפן, השני זה כלאיים של עצים, שאין שם בעיה לזרוע אותם סמוכים אחד לשני, אבל יש איסור להרכיב אותם אחד אל השני, ודבר שלישי זה כלאי זרעים, וזה לקחת זרעי מאכל ולזרוע אותם ממש ביחד. עכשיו לגבי הסבים, לכאורה לגביהם אין אף אחד מהאיסורים, הם לא נחשבים זרעים, הם גם לא נחשבים עצים, והם כמובן לא נחשבים תבועה וגפן, ולכאורה הכל מותר. אבל אומרת הגמרא, אולי מזה שהם קיבלו על עצמם שהם יהיו כמו העצים, שכמו שהעצים הם למינם, אז גם הדשאים הם למינם, אז אולי עכשיו גם בדשאים יש איסור הרכבה. זאת השאלה, והגמרא נשארת בטייקו. זאת הייתה השלמה שנייה, ובזה סיימנו את החלק השני של השיעור, ראינו בעיקר שתי דרשות על זה שגם לנבראים הייתה איזושהי אמירה לגבי הבריאה שלהם, ועכשיו ממש באמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השלישי. החלק השלישי מחזיר אותנו ממש לרגע לנושאים שלנו של איזה בהמות אסור לאכול, אבל מיד אחרי זה הוא כבר חוזר שוב לענייני אגדתא, ונחלק אותו לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון, אם נסתכל בפסוקים לגבי איזה בהמות אסור לאכול, זה שני פסוקים. אחד זה בויקרא י' א', כתוב, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפרסי הפרסה את הגמל וכו'. לעומת זאת בדברים י' ד' יש אותו פסוק בדיוק, אבל עם מילה אחת נוספת, השסועה. כלומר, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפרסי הפרסה, השסועה, את הגמל וכו'. עכשיו, בפשטות המילה השסועה בא לתאר את הפרסה. כלומר, מפריסי פרסה, הכוונה היא שהפרסה שלהם היא שסועה, כלומר חתוכה לחצי. אבל הגמרא מביאה כאן דרשה שהשסועה, הכוונה היא בעצם לחיה בפני עצמה. כלומר, יש עוד חיה שלמרות שהוא מעלה גרה, אסור לאכול אותו, וזה השסועה. מי זה השסועה? אומרת הגמרא, זה חיה מיוחדת שיש לה שני גבין ושני שדראות. המלבים כותב שאולי זה התאיאסו שמצוי בדרום אמריקה, יש כאלה שהסבירו שהכוונה היא לבעל חי שהוא סוג של תאומים סיאמים. בכל אופן, לפי הדרשה הזאת, גם את השסועה אסור לאכול. עכשיו, לזה מוסיף רב חנן ברב הדרשה נוספת. הוא אומר, איך בכלל התורה יכולה לומר לנו שמכל החיות בעולם יש רק את היוצאי דופן שהזכרנו אתמול? כלומר, רק הגמל, השפן והארנבת ואותה שסועה שעכשיו הוספנו הם מעלי גרה ולא מפריסי פרסה, ורק החזיר הוא מפריס פרסה והוא לא מעלה גרה. איך משה רבנו יכול לדעת? אולי יש עוד חיות כאלה והוא לא יודע מה, הוא מכיר את כל החיות? האם משה רבנו היה כניגי, כלומר אדם שצד חיות, או בליסטרי, כלומר אדם שמשתמש בבליסטראות, כלומר קשת בשביל לצוד חיות? מאיפה הוא יודע? אלא מכאן תשובה, אומר רב חנן ברבה, למי שאומר אין תורה מן השמיים, רק שמה יכול לדעת דבר כזה שאין שום עוד יוצא דופן חוץ מיוצא הדופן שהוזכרו בפסוק. עד כאן הדרשה של רב חנן ברבה. עכשיו כשרב חיסטה שמע את זה הוא מאוד התלהב מהמילים האלה כניגי ובליסטרי, ואומר לרב תחליפה ברבינה, לך יש הרי ספר אגדות ששם אתה כותב גם כל מיני מילים יוצא דופן ומפרש אותם, תכתוב גם את המילים האלה ותפרש אותם, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק הזה. הסעיף השני מובא אגב מה שהרגע ראינו עם זה שרב חיסטה התלהב מהמילים כניגי ובליסטרי והוא אמר לרב תחליפה לרשום את זה, אז הגמרא מביאה עוד סיפור שבהם קרה בדיוק אותו דבר, וזה לגבי מה שכתוב ביהושע י' ג', כתוב שם על חמשת צרני פלישתים, אבל נשים לב שכשהפסוק מפרט אותם פתאום יש שישה, כתוב שם האזתי והשתודי, האשקלוני, הגיטי והעקרוני והאבים. אז איך בהתחלה כתוב חמישה, אבל בפירוט כתוב שישה? אומר רבי יונתן, באמת היו 16 בני פלישתים, אבל רק חמישה מהם היו חשובים. האבים, האחרונים ברשימה, הם לא היו חשובים, לכן כתוב רק 15 בני פלישתים. עכשיו איך רבי יונתן ניסח את המילה חשובים? הוא אמר, ארונקי. זה החשובים, ארונקי. ורב חיסטה, כשהוא שמע את זה, הוא התלהב מהמילה, והוא אמר, כמו שאמרנו מקודם לרב תחליפה, תרשום את המילה הזאת בספר האגדות שלך ותפרש אותה, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי, אגב שהזכרנו עכשיו את אותם אבים, הרגע אמרנו שהם כן היו מהפלישתים, אבל פשוט היו פחות חשובים, לגבי זה עכשיו נראה עוד שתי דעות. דעה אחת חולקת, ודעה שנייה מסכימה. הדעה שחולקת זה רב, שהוא אומר שהאבים בכלל לא היו מפלישתים, הם היו מתימן, כלומר צאצאים של תימן בן ליפז, ולמה קראו להם אבים? הגמרא מביאה שלוש סיבות, או כי הם עיוותו את מקומן, כלומר כשהם עזבו את המקום שבו הם גרו, אז הם החריבו אותו. דבר שני, שהם עיוו לאלוהות הרבה, הם רצו לעבוד הרבה סוגים של עבודה זרה, דבר שלישי, שכל מי שרואה אותם, אוחזתו אבית, כלומר חלחלה, מרוב שהם היו מפחידים. רב יוסף אומר שהיו להם 16 שורות של שיניים, המהר"ל כותב שהם היו קניבלים. בכל אופן, זאת הדעה שמסכימה שהאבים לא היו מהפלישתים. דעה שנייה, בשליש התחתון של עמוד ב', שאומרת שהם כן היו פלישתים, זו דרשה של ריש לקיש, על תחילת ספר דברים. שם משה אומר שהשם אמר לא לכבוש את עמון, והוא אומר שעמון כבשו את ארץ רפאים, ואגב זה גם משה אומר שעשיו כבש את החורי, ושהכפתורים כבשו את האבים. ושואל ריש לקיש, מה אכפת לי שהכפתורים כבשו את האבים? למה התורה בכלל מספרת את זה? לכאורה זה סתם פסוק מיותר שהיה אפשר לשרוף יחד עם ספרי המינים, אז הספר היסטוריה, אלא שמסביר ריש לקיש שיש סיבה שזה כתוב. למה? כי הרבי מלך ואברהם עשו שבועה ביניהם שהם לא ילחמו, והשבועה היא לא רק להם, אלא כמו שכתוב בבראשית כ"א, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, כלומר גם לצאצאיהם. וממילא, כיוון שהאבים הם כן מהפלישתים, כך סובר ריש לקיש, אז לעם ישראל אסור לכבוש את השטח של האבים, אלא אומר הקדוש ברוך הוא בפסוק, אל תדאגו, הכפתורים כבשו את האבים, כלומר הם כבשו את השטח שלהם, ומהכפתורים כבר מותר לנו לכבוש. אז זו דעת ריש לקיש, שגם הוא מסכים שהאבים הם חלק מהפלישתים, ועד כאן הסעיף השלישי של החלק הזה. הסעיף הרביעי והאחרון, אגב זה שעכשיו הבאנו דרשה של ריש לקיש על פסוק שלכאורה הוא מיותר כי הוא פשוט סתם היסטוריה, אבל בעצם כמובן שהוא לא מיותר, הגמרא מביאה עוד שלוש דרשות דומות של ריש לקיש, גם כן על פסוקים שלכאורה מיותרים, אבל האמת היא שהן הן גופי תורה. דרשה הראשונה זה על במדבר כ"א, אחרי שעם ישראל מנצח את סיחון, אז כתוב כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא, והוא נלחם במואב הראשון ויקח את כל ארצו וכולי. ושוב שואל ריש לקיש, מה אכפת לי מה היה בהיסטוריה? אלא עונה ריש לקיש, בדיוק כמו שהוא ענה מקודם על הכפתורים והאבים, שגם כאן לעם ישראל הייתה בעיה. הרי עם ישראל לא יכול לכבוש את מואב, כי כתוב אל תצר את מואב, אבל כאן היה אפשר, כי סיחון כבר כבשו את זה ממואב, ועם ישראל לא כבש ממואב, אלא מסיחון. זו דרשה ראשונה. דרשה שנייה על דברים ג', כשמשה רבנו מתאר שעם ישראל כבש את כל האמורי עד הר חרמון, אז כתוב שם, צידונים יקראו לחרמון סיריון, והאמורי יקראו לו סניר. ושוב שואל ריש לקיש, מה זה היסטוריה? מה אכפת לי איך כל העמים קראו להר חרמון? אלא אומרת הברייתא, הייתה שהאמת היא שסניר וסיריון היה שמות בכלל של הרים אחרים בארץ ישראל, אבל גם הצידונים וגם האמוריים הם מאוד אהבו את ארץ ישראל ואת הערים של ארץ ישראל. אז כשהחרמון היה בשטח שלהם ובנו שם ערים, אז כל אחד קרא לעיר שלו על שם אחד מההרים שהוא אוהב בארץ ישראל. הצידונים קראו לעיר שלהם סיריון, והאמוריים קראו לו סניר. זו דרשה שנייה. דרשה שלישית שאומר ריש לקיש, זה לגבי מה שכתוב ביוסף, ואת העם העביר אותו להרים מקצה גבול מצרים ועד קצהו, שהוא בלבל את כל המקומות שבהם ישבו המצרים. בפשט יוסף עושה את זה בגלל שהוא קנה את המצרים, והוא רוצה אולי להבהיר להם שהקרקע שלהם כבר לא שלהם, אלא של פרעה, אבל דורש ריש לקיש שיוסף עשה את זה בשביל לתת לאחים שלו תחושה טובה, בשביל שלא יגידו שרק הם גלו מארצם, מארץ ישראל, אלא כל המצרים גלו מארצם. זאת הדרשה השלישית האגבית, ובזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', ועד כאן החלק השלישי של שיעור. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. ראינו היום בעיקר אגדתא, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו שלוש מימרות של רב יהודה, מימרה אחת ששור אמור להיות עם בטן שמנה ופרסות רחבות וראש וזנב גדולים וההפך בחמור וזנב קמינה למקח וממכר. מימרה שנייה, שור שקריב אדם הראשון הייתה לו קרן אחת, הוא לומד את זה משור פר מקרין מפריס. ומימרה שלישית, אותו שור נולד כשהוא כבר מוכן עם הקרניים והקרן יצא מהאדמה קודם, לכן כתוב מקרין מפריס ולא מפריס מקרין, וזה מסייע לרבי יהושע בן לוי שכל הבריות נולדו כשהם כבר גדולים. זה היה החלק הראשון. בחלק השני, רבי יהושע בן לוי גם אמר שכל הבריות נולדו לדעתן, ואגב זה ראינו שתי דרשות שבהם לבריות יש לכאורה איזושהי אמירה לגבי איך הם יברו. דרשה אחת לגבי הדשא שעשו קל וחומר בעצמם וגם הם כמו עצים נולדו למינם, כל מין בנפרד, בסוגריים דיברנו האם יש לזה נפקמין על כליים. דרשה שנייה זה שהלבנה אמרה לקדוש ברוך הוא, אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד, ואמר לה השם, בסדר, אז תקטיני את עצמך, ולכן הירח יותר קטן מהשמש, הירח נלווה, אז השם אמר לה כמה דברים, מתי גם ביום ולא רק בלילה, עם ישראל יחשב לפי הירח את הימים ואת השנים, יהיו צדיקים שיקרו על שמך כמו שמואל הקטן, וגם הביאו עליי כפרה שמיעטתי את הירח, ואגב זה ראינו עוד רשע על הדשא, ובעצם כל הצמחים שביום השלישי הדשא נוצר, אבל רק ביום השישי כשהאדם נוצר והתפלל, הוא יצא בפועל אל פני האדמה, זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו שכתוב בדברים לגבי הבהמות שאסור לאכול, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפרסי הפרסה השסועה, מה זה השסועה? דורש רב חנן ברבה שהכוונה היא לבהמה בפני עצמה שקוראים לה השסועה וגם אותה אסור לאכול, והוא אמר דבר נוסף, וכי משה רבנו כניגי או בליסטרי היה, כלומר איך משה רבנו יודע את כל החיות ויודע שאין שום יוצא דופן חוץ מהחיות האלו, אלא מכאן שהתורה מן השמיים והשם כמובן יודע, ורב חיסטה כשהוא שמע את המילים כניגי ובליסטרי, הוא אמר לרב תחליפה, תרשום את זה בספר האגדות שלך ותפרש, ואגב בסעיף השני ראינו עוד משהו שאומר לו תרשום בספר האגדות, וזה לגבי האבים שמצד אחד הם מוזכרים בפסוק אבל מצד שני לא סופרים אותם, ורבי יונתן אמר שזה כי הם היו פלישתים אבל לא חשובים, ואת המילה חשובים הוא אמר ארונקי, וגם מזה רב חיסטה התלהב ואמר לרב תחליפה לרשום את זה. אגב זה בסעיף השלישי דיברנו על אותם אבים, הם היו באמת פלישתים או לא, אז רבי יונתן אמר שכן רק לא חשובים, רב אמר שהם בכלל היו מתימן, אבל ריש לקיש גם אמר שכן, הוא אמר את זה על הפסוק שאומר שהכפתורים כבשו את האבים, שלכאורה זה פסוק מיותר, מה אכפת לנו מההיסטוריה, אלא שזה כן חשוב, כי לעם ישראל בשלב הזה אסור להילחם בפלישתים, אבל כיוון שהכפתורים כבשו מאבים, אז עם הכפתורים מותר להילחם ולכבוש. ואגב זה, בסעיף הרביעי ראינו עוד שלוש דרשות של ריש לקיש, של פסוקים כאלו שלכאורה מיותרים, אבל באמת הם באו ללמד משהו, כל טוב.